אנחנו קוראים בספר זוהר לעם, בהקדמת ספר הזוהר, בפסקה 157, מאמר שמיים וארץ. ניתן לצפות בשידורנו באתר קבלה לעם. ניתן לשאול שם גם שאלות, שאלות נבחרות תשאלנה במהלך השיעור. זוהר לעם, הקדמת ספר הזוהר, מאמר שמיים וארץ, פסקה 157.
נו, וכרגיל, לפני קריאת הזוהר, אנחנו צריכים לכוון את עצמנו למצב שאליו אנחנו רוצים להגיע. למרות כמה שאין לנו בזה טעם, בכל זאת לחפש מה זה נקרא לעשות נחת רוח ליוצרו. הדבר הזה הוא נטול טעם, רגש, זאת אומרת, אני לא יכול לתאר אותו בצורה הנכונה, כי עד שאני לא נמצא באורות וכלים, אז כל מה שאני אתאר לעצמי, זה יהיה אולי כעבודה זרה, כי כל מה שאנחנו יכולים לתאר בתוך רצון לקבל, הלא מתוקן בכוונה באמת להשפיע רק ברצון לקבל, זה נקרא עבודה זרה. אין לנו ציור הנכון של הבורא, תמיד זה יהיה בתוך החומר, תפיסת הכוח העליון, השתדלות, כאילו מאמץ לתפוס את הכוח העליון בתוך החומר, זה נקרא שאתה עושה פסל ודמות. ולא שאני עושה את זה מעץ, מאבן, איזה צורה. אלא שאני עובד בתוך הלב ומוח שלי, בהרגשה ובהבנה עד כמה שאפשר, ואני משתדל איכשהו לתאר לעצמי כוח העליון, ואיך שאני מכוון עליו, ואיך שאני יכול להשפיע אליו ולהגיע אליו, ובכל זאת כל הצורות האלו הם עדיין הצורות של עובדי כוכבים ומזלות. כולם הם בתוך הרצון לקבל. ועליהם כתוב שאסור להיות בהם, אלא להשתדל כל הזמן לכוון את עצמנו לצורת ההשפעה, אמנם שכמה שמשתדלים גם היא מביאה לנו צורות הגשמיות, צורות שבתוך רצון לקבל שלנו הם איכשהו מתראות לנו. ויוצא שאם אדם לא עושה מאמץ, הוא אפילו לא מגיע לדרגת עובדי כוכבים ומזלות. הוא אפילו לא מגיע לדרגת הרשעים שבתורה. שכל פעם הוא חושב על עצמו שאני הגעתי לאיזשהו מצב, לאיזשהו קביעת המצב, שזה הבורא וזה הנברא וזה הדרך וזה אני. ואחר כך מתברר לו שכל העבודה הזאת, מה שעשה וכל ה... תיקונים שכאילו עשה במוח ולב שלו, הם כולם עדיין בחזקת העבודה זרה, מפני שהכל מתברר בשבילו בינתיים ברצון לקבל, בכוונה לעצמו. אבל מתוך זה גודלים, ולכן כתוב שרשעים בתורה הם דרגות גבוהות מאוד, שאין אדם מגיע ל דבר מצווה, אלה שאין נכשל בהם, וכן הלאה. אבל צריכים לדעת שלמען האמת, כתוב כולם כבהמות נדמו, זה כתוב על כל האלו שלא משתדלים, ואלו שמשתדלים, אז הם מגלים כמה שהם פרו, כמה שהם נמצאים בעבודה זרה, כמה שפועל בהם כל הכוח הרע, עדיין בדרגות קטנות מאוד, של גם כן דומם צומח וחי, אבל רוחניים. וכשמגיעים ממש לרוחניות, לצורות רוחניות, אז כבר יש להם קליפות, כבר יש להם בצד שמאל ההבחנות גדולות של כל הרשעים שבתורה. זה כבר צורות כאלו שמגיעות זה כנגד זה לאדם הגדול. נו, אז מה שאנחנו צריכים זה להשתדל לכוון את עצמנו לשורש שלנו. לא חשוב איך שאנחנו בינתיים מציירים אותו בתוך המסך הזה שבאחורי הראש נמצא. איכשהו, איך אנחנו יכולים לצייר את הכוח העליון שעל ידי הלימוד שלנו, מתוך החיבור שבנו, נשפיע אלינו המאור המחזיר למוטף, ונוכל אנחנו להגיע למחשבה, לכוונה, לרצון, לנטייה, להשפיע לו נחת רוח. זאת אומרת, להשפיע לו נחת רוח, זה, אנחנו צריכים לאהוב אותו. אין? זאת אומרת, שנרגיש אליו לפחות איזה שייכות, קשר, תלות, וכן הלאה. אז לפי זה, נרצה להשפיע לו טוב. נרצה להשפיע טוב לו, אפילו בצורה שוודאי שכדאי לנו את זה לעשות. הכדאיות עדיין היא נמצאת, ודאי שעדיין זה לא לשמה, אבל בכל זאת כבר מכוון באיזה צורה לבורא. בלא לשמה זה גם כן, יש הרבה הבחנות. הרי אם אני משתמש בבורא כדי למלות את עצמי, זה נקרא לא לשמה. זה כבר נקרא קליפה כאילו. הקליפה רוצה לנוק מהקדושה. אין? הקליפה מאוד מכבדת את הקדושה. אין? בקדושה יש כל האורות. קליפה מבינה את זה, מרגישה את זה, מעריכה את זה. רק רוצה להשתמש בזה קצת, למשוך לעצמה. כן? לכן היא נמצאת, נקראת קליפה. מהי הקדושה? שבקדושה יש לנו הרבה מצבים. מהמצב שאין ברירה, למצב שלא לשמה, שהמצב שלו לשמוע זה שאני לא מסוגל, אני נמצא במצב כזה שאם אני לא אתן לעצמי משהו, אני לא יוכל לעבוד על מנת להשפיע. כמו איזה מנוע, כן? שהוא חייב למלות את עצמו, ואז מתוך מילוי של עצמו הוא נותן את העבודה. אז אם המילוי שלי הוא עד כמה שאני מבין את עצמי, שאני צריך למלות את עצמי, וכמה שאני לא מבין, זה דרגת הבירור שלי. המילוי שלי הוא יכול להיות שאני יודע שאני חייב למלות את הדברים האלה ובלי זה אני לא עובד, במפני שאני כך נברא, אז זה בכלל לא על חשבון שלי, זה הבורא, לך לאומן שעשה אני. זאת אומרת, יש כאן הרבה מאוד הבחנות שבהם אנחנו נמצאים, ובסך הכל כולם אנחנו, כדי לא להתבלבל, צריכים לכוון לאיך לגלות טעם בהשפעה בזה שאנחנו משפיעים לבורא. בסוף התיקונים שלנו, לזה אני רוצה. אני נמצא במגע עם מישהו, עם משהו, אני נכנס לאיזה פעולה, אני רוצה לכוון את עצמנו איך לעשות לא נחת רוח. ובצורה שזה לא סתם ככה, כמו שמדברים ברכה לפני מה שעושים, כן? ברוך שהכל נהיה בדברו, עוד כל מיני דברים. ככה אמר ועשה. אלה שדברים האלו הם יהיו בהכנה, בהרגשה בכמה שיותר, ולהשתדל לבדוק את עצמו, שכל פעם ההרגשה בזה שאני כך מכוון את עצמי, היא תהיה יותר ויותר עוצמתית. או לכיוון הטוב או לכיוון הרע, גם לא, גם לא חשוב. העיקר יותר אכפתית. אז בואו ככה נכוון את עצמנו. מזה שקוראים יחד, מושכים מאור מחזיר למוטב, רוצים להגיע להשפעה לבורא. זה לא יכול להתקיים אם לא מתכוונים יחד. גם בקריאה, גם בהבנה, גם בהרגשה, גם בתוצאות מזה, שזה לכולם יהיה יחד בשווה, ומתוך שמגלים את האחד, את היחד, בכלי, גם כנגד זה זוכים מיד, כמו בפוקוס שעשינו, לראיית המאור המחזיר למוטב. אז בוא נכוון את הכלי שלנו לאחד.
157. ואלו שני הממונים שוחים בים הגדול ופורחים משם והולכים בלילה אל נעמה, הם השדים שטעו אחריה בני אלוקים הראשונים וחושבים להתקרב אליה, והיא מדלגת 60,000 פרסאות ונעשית ומתהפכת לכמה צורות לבני אדם, בשביל שיתעו אחריה בני אדם.
זה בעלי הזוהר מגלים בקשר ביניהם, במחשבות זדוניות, רעות, קשות, סינות, תחיות. כך הם מגלים ביניהם המצב הזה של הקליפות. כך הם מרגישים, ועל זה כותבים לנו. ועל זה עושים תיקונים אחר כך ומגיעים לקדושה. אבל כדי לדבר על אלו הממונים שהם הולכים בלילה וביום ושוחים בים הגדול ומה עושים שם וכן הלאה, זה הכל מגלים ביחס בין העשרה אלו תלמידי רבי שמעון. נמצאים במצב הזה בעצמם. זה נקרא בקף שמאל, בצד שמאל מגלים את הקליפה ואחר כך הולכים לקדושה. אין צדיק בארץ אשר עשה טוב ולא יחטא. כן.
פירוש, כי אחר שקיבלו כוח מעזה ועזאל, יכלו גם להזדווג עם נעמה, שגם המלאכים הראשונים, עזה ועזאל, טעו אחריה. ומתוך זיווג זה, ילדה נעמה כל הרוחות הרעות והשדים בעולם, וטעו אחריה בני אלוקים הראשונים, שהם עזה ועזאל, הנקראים בני אלוקים, כמו שכתוב בבראשית. ויש להבין הדבר, כיוון שמלאכי אימה לה היו, איך באו לכלל טעות לזנות עם נעמה? וכן, למה הולידה נעמה על ידי זה רק שדים ורוחות, ולא אנשים? כי עולם העליון, אבא ואמא, נברא ביוד, דחורה, ואין בהם מבחינה דלד ולא כלום. אבל הזון, שהם עולם תחתון, נבראו בהי, הכלולה גם מבחינה דלד. אבא ואמא בינה, בחשק אחר אור חסדים, כי כן יצאה הבינה מתחילתה בדלד הבחינות דאור ישר. אבל הזון צריכים לאור חוכמה, כי כך נעצה לזרנפין דאור ישר בהערת חוכמה בחסדים אלו. ומזיווג אבא ואמא יצאו המלאכים הנמצאים גם בסיום היוד כמוהם, וחושקים רק אחר חסדים ולא אחר חוכמה כמוהם. ונשמות בני אדם יצאו מעולם תחתון זון, ונמצאות הנשמות בסיום ההי, שעליה היה הצמצום, שלא לקבל חוכמה מחמת בחינה דלד, הכלולה בה. וכן יש להן צורך וחשק אחר חוכמה, כמו הזון, להיותה נמשכות מהן. אדם הראשון, בעת שנולד מהזון, היו הזון מלבישים לעולם עליון, אבא ואמא. והסתיימו גם הם ביוד. אלא ההי הייתה גנוזה באחוריים שלהם. ועל כן הייתה מעלת אדם הראשון גדולה מאוד. כי בהיותו בזון בעולם עליון והסתיים ביוד, הייתה מדרגתו כמלאכי מעלה, הנולדים מאבא ואמא. ועם זה היה מקבל חוכמה עליונה, להיותו מזון, והיה שורה עליו השם אלוקים, חוכמה, בשלמות העולם העליון. כי ביוד אין צמצום ובחינה ד', ומבחינה זו הוליד קין והבל. קין מאלה והבל ממי. ובשניהם לא הייתה מגולה היתתאה, אלא יוד לבדה, כיוון שהיה בהם חוכמה עליונה. ועיקר נושא החוכמה הוא אלה, זת דבינה, נשמת קין. אמנם קין קינה בתאומה היתרה הגנוזה במי, כי ביוד הזאת נמצאת באסתר היתתאה. וקין רצה להזדווג עמה, רצה להמשיך החוכמה שלו לבחינה ד' הגנוזה בנשמת הבל. ובזה הרג את הבל, כי אחר שהתגלתה היתתאה, נגלה גם הצמצום שעליה, שאסורה לקבל מאור העליון. ועל כן הסתלק שם אלוקים משניהם.
זאת אומרת, כרגיל, כמו בשבירת הכלים, מתחבר החאפ לגלגל תו עיניים, ועורק, זאת אומרת, גלגל תו עיניים. זאת אומרת, גם כן גלגל תו עיניים נשברים מתוך חיבור עם החאפ. זה נקרא שכך קין הרג את היבל. אותם הפעולות, זאת אומרת, זה מה שדיברנו היום, שהכל זה פעולות הפשוטות, פלוס, מינוס, או 1-0, ואין יותר. ברור? על זה אתה רוצה לשאול, עמיקם? בבקשה.
יוצא שאם אבל גם לא היה נכלל בבני אלוקים ראשונים, אז לא היה מת. כאילו קיבל איזושהי תכונה ש...
לא מבין. מובן שאבל זה גלגלת עיניים וקין זה החאפ.
כן.
מובן שאי אפשר לחבר ביניהם.
אי אפשר לחבר ביניהם על דרך זיווג עם... אם היית טעה, אי אפשר, כי היא מצומצמת.
כן, כי היא נמצאת שם בתמירו, באבל. לכן, ואסור לראות אותה. קין גילה אותה, ולכן בזה הרג את האבל. נו, כמו שבשבירת הכלים, בעולם הניקודים, אין כך חידוש.
כן, רק שמתחיל ב... שעושים כמו עזה ועזאל, שהם בני אלוקים הראשונים. נו. זאת אומרת שיש גם איזושהי התקללות של גלגלת ועיניים, או שיש, כן, שיש איזושהי התקללות של גלגלת ועיניים בתכונות של בני אלוקים הראשונים, שבגללם הם חטאו ונפלו ונמשכו להזדווג עם בנות...
אם לא היה שום תכונה מעליונים ותחתונים ותחתונים ועליונים, אז לא היה שום הכרה וקשר אפשרי. תמיד ישנו, אין לך איזה פריט שלא כלול מ-10 ספירות. פשוט אחרת הוא לא קיים. אם אין לו קטר ואין לו מלכות וקשרים בקשר ביניהם, שזה ה-8 ספירות מקטר עד מלכות. ולכן על זה לא מדובר בכלל. אבל הקשר הזה הוא קשר יסודי של קיום המציאות. אבל חוץ מקיום המציאות ישנו כבר הקשר שהוא מגיע מתחתון כדי להידמות לעליון. עליו אנחנו מדברים. לא. כי קשר הזה הוא קיים, אנחנו באינסוף נמצאים גם עכשיו. נו, אז מה יש לנו מזה? נמשיך.
שורה אלה. אלה. אלה מי שהוא גר... הסתלק למעלה ונבחן בזה שהרג את הבל. ואלה של קין זת נפל הקליפות, שהוא ארקה. ואף על פי שנפל הקליפות, מכל מקום נשארו בכלים ניצוצין מועטין של החוכמה, ומכל שכן הבנות שלו, שלא נפגמו כל כך, היו בהן עוד יותר ניצוצין מהבינה. נעמה, שהיא מבנות קין, הייתה יפה מאוד מכל בנות האדם, כי עיקר החטא היה בזכרים של קין ולא בנקבות, שהן קרקע עולם. ולפיכך, אחר שהפיל הקדוש ברוך הוא את עזה ועזאל לעולם הזה, שנברא בהשם, שנברא בהי, וראו את נעמה, התעורר בהם חשק גדול חדש, שלא היה מעולם, החשק אחר אור החוכמה. כי משור שם יש להם חשק רק אחר חסדים, רק הראייה של נעמה הולידה בהם חשק חדש זה להמשיך חוכמה. ומתוך שמבניינם עצמם אין להם התתאה מצומצמת, וגם בבניין נעמה לא הייתה התתאה מגולה, להיותה נמשכת מאלה של קין, לכן טעו בה שהיא ראויה לקבלת חוכמה והזדווגו עמה. והייתה הטעות שלהם בבית דברים. א', אף על פי שאין בהם התתאה מבניינם עצמם, מכל מקום המקום גורם. וכיוון שהם בעולם הזה, כבר התתאה שולטת עליהם, והיו אסורים להמשיך אור החוכמה. ב', מה שחשבו שגם בבניין נעמה אין התתאה, כי באמת הייתה בה התתאה באסתר. ולפיכך יצאו מזיווגם זה כל השדים והרוחות מזיקי העולם. ובזה תבין מה שלומדים, שהשדים חצי מהם כמלאכי השרת וחצי מהם כבני אדם. כי מצד אביהם, עזה ועזאל, הם כמלאכים, ומצד אמם, נעמה, הם כבני אדם. אמנם לא יכלה להוליד אנשים, מחמת שלא היה בה זרע אנשים, אלא ממלאכים. ומזיקים להיותם נולדים מזנות דפרודה, היותר גדול שבעולם, ועל כן מוליכים עמהם זוהמתם להזיק בכל אשר ימצאו. ואלו שני הממונים שוחים בים הגדול ופורחים משם, והולכים בלילה אל נעמה, הם השדים שטעו אחריה בני אלוקים הראשונים. כי אחר שקיבלו כוח מאלו המלאכים שזנו תחילה עם נעמה זו, יכלו גם הם ללכת לזנות עמה כמוהם. והולכים בלילה, כי כוח החוכמה דקליפות אינו שולט אלא בחושך ובלילה, בעת שליטת הדינים. וכן מחמת שורשם, שהם עזה ועזאל, שנקשרו בהרי חושך.
קצת יותר מחשבה יחד.
וחושבים להתקרב אליה, והיא מדלגת 60,000 פרסאות, כי אחר שזנו עמה, קפצה 60,000 פרסאות, שפירושו שהעלתה צחנה, עד שרצתה לבטל הפרסה שעל גבי וק דארי חנפין, אשר כל ספירה שלו נבחנת בריבו. ונמצאים וק שלו 60,000 פרסאות. אמנם אינו אומר שקרבו לגבה, אלא רק חושבים להתקרב אליה, וכן אינו אומר ששוטטה 60,000 פרסאות, אלא רק ומדלגת 60,000 פרסאות, כי רק דלגה, אבל נפלה תכף בחזרה למטה, ולא נגעה בהם. מטעם, אשר בקליפות הגבוהות הללו אין שום מעשה נוהג בהם, וכל הפגם שלהן הוא רק במחשבה וברצון בלבד. אמנם עם כל זאת, כבר יש לדי כוח שיתעו אחרי הבני אדם, כי הגם שאינה גורמת לאדם מעשה בפועל, אלא רק מחשבה ורצון כמותה, אבל הקדוש ברוך הוא מעניש כאן על המחשבה כמו על המעשה, כמו שכתוב, למען תפוס את בית ישראל בליבם.
זאת אומרת, לקליפה יש עבודה מאוד מיוחדת. היא מראה לנו את הטעויות ושגיאות על עצמה. ואנחנו באמת לא טועים, אלא רואים את הטעות. ועל ידי זה, על ידי הקליפה, אנחנו מתחכמים, לומדים, ולא פוגעים באמת בעצמנו ויחסים שלנו עם הבורא. אלא כאילו במשחק, בדמי, בללמוד, כמו באיזה תבנית, באיזה מתקן אנחנו עושים אימונים, וזה מערכת של הקליפות שנותנת לנו אפשרויות לגלות את האמת ושקר, לעבוד כך וכך, לראות את התוצאות, ובכל זאת זה נקרא שאנחנו בפועל לא עושים את זה. זאת אומרת, צריכים להבין שכל העולם הקליפות, כל העולם הרע, כל הצד הלא אלוקי כשנברא, הוא נברא כדי ללמד אותנו בחצי הזה, איך להיות באמת נכונים ומבינים ומאורגנים לחצי הנכון, הטוב. וזה קליפה לוקחת על עצמה את העבודה הזאת, ומלווה את האדם ומלמדת אותו, ולכן ניזונים מהקליפות, בכל הצד הלימודי שלנו, בכל הצד הלא מוכן, שעוד לא מוכנים. ואחר כך מגיעים לקדושה. זאת אומרת, רק צריכים להבין, שזה כנגיד זה ברא אלוקים, שאם לא נעבור ולא נלמד במערכת הקליפה כל פעם, אז בהתאם לזה לא נוכל לעבור לצד הנכון בקדושה. ושוב לקליפה, ללמוד שם, להתאמן שם, כמו על איזה סימולטור, איך להגיד, בעברית. הדמיה, מתקן הדמיה. מתקן הדמיה. ואחר כך שוב לעבור לקדושה אז. כי לקדושה אי אפשר להיכנס אליהם באמת מוכנים, והקליפה מכינה אותנו בצורה כזאת, שאז פותחת לנו אפשרות, כאילו פותחת דלת, נו, עכשיו אתה מוכן, לך לשם. ממש כך. לכן צריכים להבין שהמערכות האלה הם ממש זה כנגד זה, ובקליפה יש לנו הרבה יותר, כי כלפינו, זה כלפי אדם, מערכות בלבול, תחכום, כל מיני דברים שאחר כך כאילו לא צריכים אותם, כי אנחנו נכללים ממערכת הקליפה, וכבר אנחנו על פני המערכת הזאת יכולים לעשות חשבונות פשוטים, קלים, ומגיעים לאור הפשוט. אבל זה אחרי שנכללים מכל המערכות האלו מורכבות של הקליפה. זה יש מה ללמוד בקיצור בזה. כן.
שאלה של יוסף מירושלים, מה הדבר שהכי רוצה הקליפה?
לבלבל אותנו בצורה כזאת שמתוך הבלבול הזה אנחנו נרצה את הבורא. זאת אומרת, שנזדקק לאמונה. מסירות נפש. היא מביאה אותנו לכאלו מצבים, בלבולים, שאי אפשר לסבול. שאתה רק על ידי רק על ידי זה שאתה מוכן לבטל אל הכל, מתוך הבלבול, אתה מגיע למצב שאתה עכשיו מבין בשביל מה כדאי לך להתבטל. כדי פשוט להיאחז בבורא. לא למען שאתה יוצא מהבלבול, אלא למען שהוא העליון, הוא המקור, הוא אין מילים. כי כל המילים, אם אני אגיד, זה ברצון לקבל. הם נותנים כאילו מצב, מצביעים על המצב. מערכת הזאת היא מערכת מאוד מאוד משוכללת. היא חייבת להיות כעתקה מהקדושה, שבעצמה מורכבת מקדושה ומקליפה. המערכת שמאלית הזאת, מערכת הקליפה. כי אחרת לא תבלבל, לא תוכל לבלבל אותך, אם היא תהיה שטוחה כזאת, כן, שטחית. אלא היא חייבת להיות מאוד מאוד מורכבת, כדי ללמד אותנו גם ברגשות וגם בכוונות, מה זה נכון ומה זה לא נכון מכל האלו. שאנחנו עוברים בארבע בחינות האלו, רוצה ומכוון, שניים רוצה ומכוון, שניים לא רוצה ומכוון, כן. אז זה הכל מערכת קליפה מלמדת אותנו. בקדושה אין לנו כוחות הקליפה מגולים. הם נמצאים שם כבר בהכנה שרכשת אותם, והם נמצאים בהכנה שאתה כבר לא יכול לטעות. אז נותנים לך לעבוד עם האורות. אבל זה בתנאי שאתה כבר נכללת מכל הכלים, גם חושך וגם אור. כן, כמו שאז כתוב בזוהר, מי מכן שהפך את החושך לאור, את המר למתוק, אז נכנסים להיכל המלך. אז אתה חייב להצטייד בכל המערכת הקליפה. ומתוך התקללות עם מצבים המנוגדים, אז נעשה הכלי מוכן להיות בקדושה. עבודה בקדושה היא מאוד פשוטה לעומת הלימוד בקליפה, ולכן זמן ההכנה הוא לוקח כל כך הרבה זמן. כן.
שואל אנדרי מפיטר, האם הקליפה נמצאת בינינו או בי?
בי בכלל לא נמצא כלום. אם אני לא מגיע בבירור הקשר שלי לאחרים, אז בי בעצמי אין מה לברר. אם אני לא נכלל נגיד עם מישהו, אז בי אין דמות שלו, אז אין לי מה לברר. זה לא שפיזית אני צריך, נגיד, לדבר ליניב, ולהתחיל להסביר לו ולספר לו כל הדברים. אני חייב להתקלל מדמות שלו, ואז בזה אני עובד. אבל זה שניים. זה לא אחד. אם מדברים על אדם אחד, הוא לא קיים. זה בהמה. האדם זה מה שבין בני האדם, בין הבהמות, מה שרוצים לבנות. זה נקרא אדם. בזה יש לנו דיון ועשייה. כן.
שחר מקבוצת ירושלים, בהמשך למה שאמרת על הקדושה עם הקליפה, אז הוא שואל, האם הקדושה יכולה להתקיים בלי קליפה?
איך? אני לא מבין. אם אנחנו מכלים השבורים, קדושה יכולה להתקיים ללא קליפה, אם זה אפשר להגיד שזו קדושה. זה בהכנת העולמות וספירות ופרצופים מלמעלה למטה. אבל זה לא נקרא קדושה. אין כוונות על מנת להשפיע, ממי הם? זה סתם מערכת שכך נבנית לעבוד בצורה נכונה. אבל מי נמצא במערכת? מי מפעיל אותה? מי משתמש בה? אין עדיין משתמש. משתמש מתחיל מלמטה. והוא חייב להכיר את ה... כי בלי קליפה אנחנו לא יכולים לזהות את הקדושה. כי יתרונור מתוך חושך. אתה מבין שזה אני לא מבדיל בין זה לזה. אם אני מבדיל איזה גבול, אז זה עד כאן ולא יותר. אז אני מזהה משהו אחד, ומחוץ לי, חוץ לו משהו שני. אני חייב גבולות, הגבלות, הגדרות, שינויים, הטנטה הזאת, אותיות, רשימות, אני צריך להבדיל אותם. זה רק מערכת קליפה יכולה לעשות לי. ובצורה כל פעם יותר איכותית. זאת אומרת, זו מערכת מאוד מאוד מורכבת. מאוד מורכבת. היא עובדת בצורה הפוכה מהקדושה, בצורה כזאת שהיא מביאה אותך לקדושה. אתה מבין? היא צריכה להיות ארמומית כזאת כפולה. זה הגדול שמשחק עם הקטן, להראות לקטן כל החסרונות שבו, אבל בצורה יפה, שלא יברח. כל האמצעים שבדרך כדי שילמד איך בעצמו להשתמש. אחר כך כדי שידע איך בעצמו להשיג את הכוחות. איך בעצמו להשיג, זאת אומרת, הקליפה מביאה את האדם בדרגה ד' בהתפתחות באיזה מדרגה, למצב שאדם שולט עליה. שולט עליה. ואז הוא מוכן להתחיל מעלה לבנות את הקדושה. עד כמה שהיא מורכבת עצמה על עצמה. הפוך על הפוך. לכן היא נקראת ארמומית ועוד, אבל זה הכל למטרת הבריאה. זה מערכת שהיא בנויה כך. כן?
אז שואל אורי מנערי, האם היא כזאת ארמומית? אז איך אתה מזהה את הקליפה? איך אנחנו מזהים אותה?
לפי הכוונה. שהיא מראה לי שעדיין כוונה שלי היא לא לשמה. לא השפעה. כל דבר נמצא בקליפה, חוץ מי שבה אני לא יכול לנגוע בבורא. כל אחד תסתרס ולא יביא פרי. לא. אני לא יכול, ורק אם אני מוכן לוותר על הכל, רק לא להיות במגע עמו ובמגע חד סטרית להשפיע לו, אז נפתח השער ואני מקליפה בא לקדושה. זה נקרא, זה מה שחסר במערכת הקליפה ונמצא במערכת הקדושה. נגיעה בבורא בצורה שאתה משפיע לו בלבד חד סטרי. נו, נמשיך.
שורה אלה.
לא,
158, סליחה. ואלו שני הממונים פורחים ומשוטטים בכל העולם וחוזרים למקומם, והם מעוררים את בני בניו של קין ברוח של יצרים הרעים, לעשות תולדות. משוטטים בכל העולם להזיק בני אדם, כי גורמים לבני אדם להתאמה ממקרה לילה. כי אחר שמחתיעים בני העולם הזה, חוזרים למקום הקבוע שלהם, שהוא ארקה, ומעוררים שם בני בניהם של קין, לעשות תולדות בזוהמתם. ומשמיענו, כי מלבד שהם מחתיעים את בני קין בארקה, הם גם משוטטים בארץ שלנו, תבל, והם מחתיעים גם יושבי הארץ הזאת.
ככה קליפה עובדת. ודאי שמפעיל אותה האור העליון, אין עוד מלבדו טוב ומטיף, שפועל בכל מקרה ומקרה, ולכן אנחנו צריכים כאן ממש לנקות את השכל שלנו מכל אלו ההרגלים שלנו, הבדויים האלו, השקריים, שכך העולם חושב על הכוחות הרעים, על הקליפות, על השידים רוחות, זה הכל הכוחות שאנחנו חייבים אותם כדי להתפתח נכון. הם כוחות שלנו, של הטבע שלנו, שנמצאים בנו, ואנחנו צריכים לגלות אותם. לא שאנחנו צריכים להימשך אליהם, לכוחות האלו הרעים, לכוונות שלנו על מנת לקבל, אלא במשיכה שלנו נכונה לבורא, אנחנו מגלים בדרך עד כמה שאנחנו לא בזה, לא על מנת להשפיע, אלא על מנת לקבל. כל הצורות על מנת לקבל שהם מול הבורא נקראים קליפה. כמו שאנחנו לומדים ממערכת של קדושת העולמות וקליפה, ומערכת ביד התומה. אין יותר מזה, רק הבדל במסך. יש בזה מסך ובזה אין מסך. ברור? יופי. אם אתה בדיוק רוצה לעשות, ולא מפולפל.
כל הסיבוב הזה של זה, הרי מדובר על אישסות, על זד...
אני לא יודע, שב. אם אני שאלתי אותך, לא מפולפל, למה אתה מוסיף כאן איזה מילה שכאן לא כתובה? למה אתה לא לומד ממני מה אני סובל ממך ומה לא סובל? כבר צריכים להתרגל לזה. במה אתה רוצה לשוויץ? שאתה יודע להגיד כמה מילים נוספות? בעיניי זה נזק גדול מאוד לחברה ולעצמך. כי במקום שאנחנו מדברים באיזשהו נטיף נכון, שאני קובע שזה נכון, כן? אתה רוצה מהנטיף הזה עכשיו לצאת החוצה, למשהו אחר. אתה בזה מבלבל לכולם, עושה נזק לכולם ולעצמך פי כמה. מתי תבין את זה, ואם אתה תשאל, אם אתה שואל, תשאל לפי מה שאנחנו לומדים בלבד, ומה שאני דיברתי לפחות עכשיו. כי אחרת אני לא אתן לך אף פעם, לא, אל תיתן לו מיקרופון, אל תיתן לו יותר, אני לא רוצה, זהו. אני רוצה עליך ללמד אחרים, אבל כבר זה, הם כבר הבינו את זה, אין בך צורך בצורה כזאת. בבקשה.
159. השמיים השולטים שם...
המטרה שלי לא להגיד על אישסות. מטרה שלי להסביר יחס נכון לקליפה ולקדושה, לכוחות הטבע, שכולם באים מהבורא. ולכולם אנחנו צריכים להתייחס בהבנה ובסבלנות. ולא חשוב לי עכשיו באיזה מצב בעצם אני נמצא. רע או טוב. שניהם הם שווים בהכרת המטרה, בהשגת המטרה. זה מה שאני רוצה שיבינו אנשים, ולא אישסות. מה אתה מבין באישסות? מה אתה מבין בכלל באיזה, בקצהו, שאתה מתחיל לדבר על זה? וזה מה שאני מדבר על יחס הנכון לקוחות, שעכשיו אנחנו עובדים איתם, לא אכפת לך. אתה כאילו לא נמצא איתנו. זה בתור דוגמה של הקליפה, אנחנו שומרים עליך. נו.
159. השמיים השולטים שם אינם כאלו כאלו השמיים שלנו, ואין הארץ מולידה בכוחם זרע וקציר כאלו שלנו, ואין הזרעים חוזרים לצמוח אלא בכמה שנים וזמנים, והם שנאמר עליהם האלוקים אשר לא עשו שמיים וארכה, ויעבדו מן הארץ העליונה הנקראת תבל, שלא ישלטו בה ולא ישוטטו בה, ולא יהיו גורמים לבני אדם להתאמם ממקרה לילה. ועל כן יעבדו מן הארץ ומתחת השמיים שנעשו בשם אלה. פירוש, כי השמיים שלנו מקבלים מזרנפין, שיש לו מוכין דהולדה. ועל כן הארץ שלנו, המקבלת בנוקבה שלו, היא מקבלת זרע וקציר. אבל שמיים דארקה, אין להם מוכין דהולדה, בסיבת שליטת הקליפות אשר שם. ועל כן, אין הארץ מולידה בכוחם זרע וקציר כאלו שלנו, שאין כוח בארץ לקבל זרע, להוציא תבועות וקציר כנהוג בארצנו. ואין הזרעים חוזרים לצמוח, אלא בכמה שנים וזמנים, כי לא יצמח הזרע שמזריעים שם, אלא בכמה שנים וזמנים. ונאמר על אותם בית הממונים אפרירון וקסטימון, שהם האלוקים אשר לא עשו השמיים וארקה. כלומר, שלא יכלו לתקן השמיים וארקה, שתהיה ראויה להוציא פירות. על כן, אין להם רשות לשוטט ולהחתי אנשים בארץ שלנו, תבל. כי בהימצאם כאן, הם מחבלים גם את ארצנו, להיות כמו השמיים וארקה שלהם. ויובדו מן הארץ העליונה, הנקראת תבל, שיובדו מהארץ שלנו, הנקראת תבל, שלא ישלטו בה, ולא ישוטטו בה, ולא יגרמו לאנשים שיתמאו במקרה לילה. כי על ידי השוטטות שלהם בתבל שלנו, גורמים להחתי בני אדם ממקרה לילה, שהוא הכללה הרובצת על ארכה מחמת שליטתם שם. ועל כן יובדו מן הארץ ומתחת השמיים שלנו, שנעשו בשם אלה. כי השמיים שלנו מקבלים מזון המתוקנים, שנעשו בשם אלה. כמו שכתוב, בראשית ברא אלוקים, שמי משתתף באלה. ועל כן הארץ שלנו מתוקנת גם כן בקדושה אילאה. כי בסוד זה מתקיים העולם. ועל כן אין רשות לאלו בית הממונים לשוטט כאן.
אמנם שהם נמצאים בהפעלה, בבנייה ובהכל. היחס הזה של היחס הזה שאנחנו עכשיו דיברנו, לכוחות הרעים, לבלבולים, לכל השנאה ומה שמתגלה לפני כל אחד ואחד, גם בצורה גשמית וגם בצורה רוחנית כלפי בני אדם, זה דבר מאוד חשוב. זה מפריע לנו לכוון את עצמנו נכון ליהנות מלבדו, ולטוב ומטיף. שאם אנחנו מקבלים הכוחות האלה כתומה, במובן כמו שזה בעמך, ואצל אומות העולם, זה, ומתחילים אלו לסנות ואלו לאוף, אז כאילו שני צורות האלוקים נמצא כאן. שני האלוקים, אלוקים טוב, אלוקים רע וכן הלאה, אז מזה והלאה מתחיל להיות כבר עבודה זרה ממש ודתות וכן הלאה. אלה אנחנו צריכים להבין שהכל זה מכוח אחד נפעל, מערכת אחת, שאחר כך מתפצלת לשניים, מערכת תומה ומערכת קדושה, ששניהם הם עובדים בהרמוניה ביניהם כדי להכין את הנשמות למצב שיכולו להתעלות עד הכוח העליון. שמערכת הזאת של קליפה וקדושה היא מיועדת אך ורק כמערכת החינוך, לחנך, לייצב אותנו להיות דומים לבורא, לאלוקים. השינוי לכוחות הטבע, לזה שהכל בא מהבורא, אין מצבים רעים, אלה באים ללמד אותנו. אין עבר, אלה הכל לטובה, שכבר נעשה, אנחנו צריכים להגיד הטוב ומטיף. בעבר שהכל זה מצד הקדוש ברוך הוא, אין בזה שום שינוי, למשהו מהטוב המוחלט. וכמה שהיה רע, מתגלה כלפי הכלים דקבלה שלנו, מפני שאנחנו נמצאים עדיין בכלים דקבלה, אנחנו שופטים את זה כרע, מחליטים על זה כרע. אם אני עובר ממצב למצב, ומצב הקודם אני מחליט שהוא טוב, עכשיו אני צריך לבדוק, הוא טוב מפני שאני מרגיש בו טוב עכשיו ממצב שהיה קודם, או הוא טוב בגלל שאני מרגיש, אני זוכר שאני הרגשתי בו רע, ועכשיו גם כן בכלים האלה אני מרגיש בהם רע, אלא אני מתעלם מעל הכלים האלו, ומבין שהם הביאו אותי להשפעה, לדבר הטוב אחר. זאת אומרת, במקום טוב בתוך הכלים, בטוב למעלה מהכלים. שבמקום טוב בי, טוב לא, או בו. וכך אנחנו יכולים אז לעשות כאן הבחנות החדשות. ולקבוע שאני הראשון ואני האחרון, על כל מצב. לכן היחס הנכון לקליפה וקדושה הוא עקרוני בחומת הקבלה, ובכלל ביהדות האמיתית, בתורה, בפנימיות התורה, שאין רע אלא מלבדו וטוב ומטיב בלבד, ורע מתגלה כלפי הכלים שלי, מפני שהם לעומת הטוב המוחלט הזה נמצאים בתכונות השונות, או אפילו הפוכות. כן.
אולי משהו שקצת יכול לתת איזה תמיכה, זה מהזוהר, מפרשת והירה, כתוב ככה שהזוכה להידבק בו, אין השם בורא לו כלים אחרים במקומם, שיהיו כדאיים וראויים לקבל בתוכם את השפע הרוחני הנצחי המיועד לו, אלא אותם הכלים השפלים, שתשמישם עד עתה היה רע ומתועב, מתהפכים ונעשים לו כלי קבלה לכל נועם ורוח הנצחי. ולא עוד, אלא כל כלי שחסרונותיו היו גדולים ביותר, נעשו עתה לחשובים ביותר. כלומר, שמידת גילוים גדולה ביותר.
בהשפעת נחת רוח לבורא. לא באותם כלים, הכלים הם התהפכו. התהפכו, זאת אומרת, במקום הפנימיות ומעליהם משיג את המילוי. מה? לא, אז אתה מסתכל עליי, נותן למיקרופון מה הוא רוצה.
קליפה היא פועלת רק ביחסים בין מי שהולך לגלות הבורא?
קליפה מראה לכלים השבורים מקום לתיקון. זאת תפקידה. אבל כלים השבורים זה, אם בני אדם רוצים ביניהם לסדר את היחסים, הם נקראים כלים השבורים. נו.
אז שמזהים קליפה, מה זה עכשיו עבודה נכונה ממולה?
זה תלוי באיזה מצב אתה נמצא. אם אני נמצא, נגיד, בקסח עם מישהו, עם ויקטור, כן? אז או שאני משתדל באיזו צורה ארצית להשלים עמו, או שאני לא רוצה בצורה כזאת. אני מגלה שכאן ישנה הזדמנות, שאני יכול כאן לפנות לבורא. שכאן זה באמת, היחסים הם הרבה יותר עמוקים, מנוגדים, אנחנו נמצאים בשנאה, נגיד, ואז אני רוצה שיבוא לי כאן כוח עליון. אני רוצה להרוויח מזה, ולא סתם לטשטש את המצב, או להגיע מרצון לקבל קטן לרצון לקבל גדול, או למרוח איזשהו, איזה משחה על הפצע. אני רוצה לתקן אותה ביסודה. אין? זאת אומרת, אתה יודע, כל הפצעים הם באים מתוך הגוף, שבגוף משהו, זהום נגיד. אני יכול למרוח מבחוץ, ובינתיים הזהום ממשיך שם בגוף, וכך זה קורה, עם כל הרפואה שלנו. מה שאם כן יש רפואה אחרת, שהיא אומרת, צריכים לסדר כל הגוף, מבפנים, ואז פצע תיעלם. ואתה על הפצע הזה בינתיים אל תשים שום דבר, כי בשבילך זה האינדיקציה. מדעת, נגיד, כן, שמשהו בפנים לא בסדר. אז לכן אנחנו רוצים לגלות את הרע שבינינו, ולא להסתיר אותו. וגילוי הרע הוא בעצם צריך להביא לנו סיבה לפנות לכוח עליון, שרק על ידי מאור מחזיר מוטב אנחנו יכולים להגיע לאיזון, לקשר הנכון בינינו.
אז איך משתמשים בקליפה כדי לפנות לבורא? כי שהקליפה פועלת לא נעים. בדיוק כמו שעכשיו הסברת.
כן, אבל אם אני קושר אותה עם הבורא.
אז איך קושרים אותה לבורא?
כן, עוד מלבדו. כאן צריכה להיות תמיכה של הסביבה. אחרת אני אדבק בקליפה הזאת, ואני כל הזמן ארצה להילחם נגדה. אני לא צריך להילחם נגדה בכלל. היא מראה לי איפה התקלה. ולתקן את התקלה אני לא יכול על ידי זה שאני שונא אותה. אני צריך לנשק את המקל, את השונא נגיד אפילו. אין? זאת אומרת, על זה שמראה לי עד כמה שאני מקולקל, ולפנות לבורא כדי תביא לי את התרופה. לכל בשר ומרפא. התורה צריכה להיות, זאת אומרת, המאור מחזיר למוטף. הוא צריך לבוא לכאן ולתקן את המצב. סדר הפעולות אנחנו כבר לומדים הרבה זמן, כן?
נכון, אבל אז כאילו אני משתמש בבורא לתקן מה שנקרא את העולם שלי.
יפה מאוד, בסדר גמור. אתה משתמש במאור המחזיר למוטף, בהרופא. זה לא אותו בורא. אתה מבקש ממנו להתקן לאהבת הזולת, מתוך שעל ידי אהבת הזולת אתה תגיע לאהבתו.
אבל אתה מכוון אותנו, במיוחד בתקופה האחרונה, שאנחנו אמורים להשתמש בעולם הזה כדי להגיע לבורא.
כן.
ולא להשתמש בבורא כדי שיהיה לי נעים בעולם הזה.
על הנעימות אני דיברתי על התיקון. אלה, אם אני הולך עכשיו להתקשר להרבה אנשים ורוצה להיות איתם בקשר, או בקבוצה, או מחוץ לקבוצה, באיזה כוח אני הולך לתקן את היחסים בינינו? בכוח שלו? עם מה אני פונה לאדם? אני צריך לראות לפני מלאך. פשוט איזה דמות. שאני לא משייך לו שום דבר. רק זה שבורא נתן לי הזדמנות עליו לתקן את עצמי. להתייחס עליו כמו למלאך, שליח של הבורא לפני. ואז מה אני עושה? איך אני פונה אליו? איך אני רוצה באמת להשפיע לו או לא? כי אם זה נציג של הבורא, אז זה צורה חיצונה, ליווש של הבורא. אז איך שאני מתייחס אליו ואיך שאני מתייחס לבורא, זה היינו אח. זה נכון, נכון, זה נקרא, לכן זה נקרא מאהבת הבריות לאהבת השם. אם כך תתייחס, אתה תראה עד כמה שהזולת הזה, זה כזה, אין לו שום עצמאות, אין לו שום אישיות עצמית. אתה תראה כמה שהוא שלך. כי לא צריכים כאן שום דבר, אלא רק לזהות שהוא נציג של הבורא ועומד בינך לבין הבורא. אם כתוב מאהבת הזולת לאהבת השם, אז אין בינך לבין הבורא אלא הזולת הזה. שהבורא בכוונה סידר לך אותו שהוא הפוך ממך בכל מיני דברים. ואם אתה מגיע אליו כדי להגיע למטרה, לכן אני דיברתי כל הזמן, כל השבוע שעבר, לכוון לבורא. כי אם אתה מדבר לזולת כלנציג, אתה ממש עובד עמו בצורה הנכונה היחידה. לא יכול להיות יכול להיות שהוא יראה לך כל מיני, כמו קליפה, אתה מבין? כל מיני התגברויות, כל מיני סיבות, כל מיני ככה, אבל זה בסופו של דבר, כדי ללבן את המצב, ושיהיה לך דרכו באמת גישה לבורא. וכך אתה מסדר עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. מה זאת מסדר? אתה בעצם בונה את הנשמה שלך. כי אותו אתה מוסיף לנשמה שלך. הוא חלק מהנשמה שלך. הבורא נמצא אחריו. וכל החלקים האלה הבזורים, כל האנושות, זה חלקי הנשמה. וכך עובדים. אבל שוב, זה בתנאי שאין רע בעולם. שכל הקליפה היא מסודרת בצורה נכונה כדי לכוון אותנו לבורא. אלה לפעמים בדרגות כאלו, באופנים כאלו, כמו פגרום, כמו שואה, כמו משהו שזה, שאין ברירה, מפני שאנחנו כבר לא יכולים לעבוד עם האמצעים זלזלנו באמצעים הקלים הנוחים, אז מגיע לנו אמצעי עד כדי כך קשה. אבל בכל זאת, טוב ומטיף ואין עוד מלבדו. שזה קשה מאוד להחליט על כל דבר. נעבור לחלק הבא, להשתות.
נעבור לחלק הבא של השיעור.